שלום, כאן גלעד אלפר בפודקאסט 3 בריבוע, היום יום 50, 8 לפברואר 2024. אני אדבר היום על הנושאים האלה, אני אדבר על הרמטכ"ל לשעבר כוכבי שמתריע מהצטופפות המדינה בגוש דן, על זה שאולי כנראה מורידים אוטוטו את דירוג החוב של מדינת ישראל, אולי אפילו מחר, מה המשמעות של זה, למה זה קורה ומה אפשר לעשות. אני אדבר על ההודעות שאנחנו מקבלים, או הדיווחים שאנחנו מקבלים, שמעריכים את שירות הסדיר לשלוש שנים, שהולכים לעשות הרבה מילואים. נדבר טיפה גם על גיוס חרדים, מה המשמעויות, מה עושים, איך אפשר להגיב לזה, ומה צריך לעשות בשביל להגיב על זה. וגם נדבר על מלחמתו של שר הכלכלה ברקת בחברות מזון שמעלות מחירים. למה הוא נלחם בחברות האלה? למה הן מעלות מחירים? האם מה שהוא עושה זה הגיוני? בשביל לא להרוס את ההפתעה, אני אגיד מיד שאני חושב שמה שהוא עושה, לא רק שזה לא הגיוני, זה גם ממש מאוד לא מוסרי, אבל תכף ניכנס לזה. אני אתחיל דווקא מהרמטכ"ל לשעבר כוכבי, שמתלונן על כך שמדינת ישראל מצטופפת בגוש דן. מה שהוא מתחיל ומספר, וזה נדמה לי קצת מצחיק, שהרי הצבא כבר שנים מנסה להעביר אנשי יחידות מודיעין, 8200 וכאלה, לדרום. לפנות את הבסיסים במרכז, להעביר את כמה שיותר חיילים ונגדים ואנשי קבע וכולי לדרום, בשביל לפנות שטחים במרכז. זה לא הגיוני גם של הצבא, הרי יהיו בסיסים במרכז. אז הכל כאילו סבבה, הבעיה היא שהם לא רוצים לעבור. אותם אנשים שהם די שמנה בסלטה של החברה הישראלית בכלל, אבל בטח בפרט של צהל, לא רוצים לעבור לדרום. והרמטכ"ל לשעבר מצר על זה, מתלונן על זה, ופוחד שאנחנו מאבדים שטחים ומצטופפים בגוש דן, וצריך לעשות משהו בנושא הזה, לפתח את הדרום, לעשות פה, לעשות שם. אז דבר ראשון, העובדה שאנשי הקבע, 8200 וכאלה, לא מוכנים, לא רוצים לעבור לדרום, זה בגלל שהרוב הענק של תושבי מדינת ישראל לא רוצים לחיות לא בדרום ולא בצפון, רוצים לחיות במרכז, בגוש דן. בלב הציוויליזציה של ישראל, המרכז המסחרי, התרבותי, הכלכלי, שם אנשים רוצים לחיות. זה אגב, בלי קשר למלחמה, אני אדבר על תהליך שקורה כבר שנים. אין שום קשר כאן למלחמה, או כמעט אין שום קשר, תכף נדבר גם על זה. ותושבי מדינת ישראל, כמו רוב האזרחים ברוב המדינות בעולם, מעדיפים לחיות באזורים אורבניים צפופים. שם התרבות, שם ההזדמנויות העסקיות, שם יש גישה נוחה לכל המוסדות שאנשים צריכים, כמו בתי חולים, בתי ספר, גנים, סופרמרקטים, הצגות תיאטרון, בתי קולנוע, כמה שאנשים עדיין הולכים היום לבתי קולנוע. אבל הנקודה היא שבכל העולם אזרחים מעדיפים לחיות במרכז, וכך גם בישראל. וזה לא תפקידה של המדינה לדחוף אנשים לכל מיני מקומות, שזה דבר שעשו עם עיירות הפיתוח, ודנו מאות אלפי אנשים לגור במקום שהם לא רוצים לחיות בו, לרמת חיים ירודה, לחוסר הזדמנויות עסקיות, כי מה לעשות במדינת ישראל, כמו בכל מדינה בעולם, כל מדינה בעולם, רוב ההזדמנויות העסקיות והתרבותיות והמסחריות נמצאות במרכז. לכן כאמור, ברוב מדינות העולם, בטח במערב או בכל מדינות העולם, רוב האנשים מעדיפים לחיות במרכז. ומדינת ישראל צריכה להפסיק לדחוף אנשים בכוח לכל מיני מקומות שהמדינה חושבת שאנשים צריכים לחיות בהם, אבל שהמנהיגים עצמם של המדינה בחיים לא היו מוכנים לעבור לשם, כי המנהיגים עצמם, כל האליטות שהם מחליטים על איפה יגורו אנשים אחרים, הם גרים משום מה בגוש דן, תל אביב בדרך כלל, תל אביב והשכונות שלה, כן, רמת גן, גבעתיים וכו'. והקטע שהרמטכ"ל לשעבר מצר על כך שאנחנו מאבדים שטחים, וזה דבר שאני שומע שנים, זה לא אומר שהמדינה צריכה לדחוף בכוח אנשים למקומות שהם לא רוצים לחיות בהם. שהמדינה תאכוף תאכוף חוק וסדר, תוודא שאנשים לא יוכלו להיכנס לשטחים לא שלהם, בשביל זה יש צבא, בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש משטר הגבול. שהמדינה תועיל להשתמש בסמכויות שבשבילהן היא נוצרה, שזה לשמור על הרכוש הפרטי והציבורי. אגב, רכוש ציבורי, אם כל כך פוחדים מאובדן קרקעות, אפשר פשוט למכור אותם, כי אני מבטיח לכם שאנשים שהם בעלים פרטיים של שטחים, לא נותנים לאנשים לגנוב את זה מהם, כי זה הרכוש שלהם. אותם אנשים פרטיים שקנו שטח, זה הרכוש שלהם, והם לא ייתנו לו להתבזבז. כי זה האינטרס שלהם לא לתת להם להתבזבז לשטחים האלה, כי הם שילמו עבורם. ואותם אנשים, או שישימו גדרות, או שיזכרו שומרים, או שיהפכו את השטחים האלה למשהו שבאמת אפשר לעשות איתם משהו. פארקים, לא יודע מה, אין לי עכשיו מספיק יצירתיות להחליט מה לעשות עם כל מיני שטחים בדרום. אבל יש מה לעשות עם שטחים בדרום, ותפקידה של המדינה להגן על השטחים האלה, בין אם גרים שם אנשים ובין אם לא גרים שם אנשים, כמו שתפקידה של המדינה לשמור על הגבולות. אז מצד אחד, מישהו כמו הרמטכ"ל לשעבר כוכבי בא ומתלונן על זה שהמדינה לא שומרת על השטחים, ולכן בגלל שהמדינה לא ממלאת את התפקיד שלה, אז המדינה צריכה עכשיו לדחוף אנשים בכוח לשטחים שהם לא רוצים לחיות בהם. מה ההיגיון? מה שהמדינה באמת צריכה לעשות, זה כאמור, דבר ראשון, להגן כמו שצריך על הגבולות ועל השטחים, שזה כידוע דבר שהמדינה לא עושה, טוב, מי יודע מה, והדבר השני זה לאפשר לאנשים לחיות במרכז, לקנות דירות במרכז, על ידי זה שסוף סוף המדינה תסיר את הידיים שלה משוק הנדלן. הרי הסיבה שאנשים כיום, רוב האנשים גרים בפריפריה של ישראל, שזה הצפון או הדרום, טוב, חלקם גרים באזורים האלה בגלל שיש אנשים שמעדיפים לחיות בפריפריה, איפה שיש יותר שטחים, פחות צפיפות, הנוף יפה יותר, יש טבע יפה יותר, בטח בצפון. אבל סיבה אחרת היא שאנשים חיים שם כי הם לא יכולים להרשות לעצמם דירה במרכז, בגוש דן. אז שהמדינה תועיל לטפל בבעיה הזו, לצאת משוק הנדלן, לתת לשוק החופשי לנהל את שוק הנדלן. שוק הנדלן בישראל, למי שלא יודע, הוא שוק פרטי רק ברמה הנומינלית, כלומר יש קבלנים פרטיים, דירות וכו', אבל המדינה מנהלת את הכל, את הקרקעות, את הבנייה, הרגולציה היא סופר אדוקה. זו הסיבה הרי שאין לנו מספיק דירות במרכז, זו הסיבה שמחירי הדירות במרכז הם כל כך יקרים, וזו הסיבה שהרבה אנשים מוצאים את עצמם חיים בכל מיני מקומות שהם לא רוצים לחיות בהם, ולפעמים גם נוסעים כל בוקר שעתיים לתל אביב או לפתח תקווה או לרמת גן או גבעתיים לעבוד שם, כי אין להם כסף לקנות דירות במקומות שהם עובדים. בזה צריך לטפל. לא, עוד פעם, לא שהאליטות ישבו להם בתל אביב ויחליטו שלא נעים לאבד שטחים בדרום, אז בואו נשלח את כל האנשים הפשוטים לדרום ולצפון, ונכניס אותם לאזורים שהם לא רוצים לחיות בהם, בשביל להגן על המדינה. שהצבא יגן על המדינה, זה תפקידו. שזה מה שהוא צריך לעשות. אגב, אומרים גם לפעמים שצריך לחיות על השטחים האלה, כי אם לא חיים על השטחים האלה, אז לצבא, או באופן כללי, אין מוטיבציה להגן על השטחים האלה. בסדר. לא חיו בעוטף עזה, לא חיים בסדרות ובאופקים, שם המדינה הגנה. יש כאן בעיה של מדינה. יש כאן בעיה של מדינה שלא ממלאת את התפקיד שלה, ולא פותרים את הבעיה הזו בזה שהופכים את החיים לכולם לעוד יותר גרועים. אוקיי. אחרי שעברתי על הנושא שאני מוצא אותו די מעצבן, מכיוון, הנקודה האחרונה, למרות שאני חוזר על עצמי, מה שמעצבן אותי, שאותם אנשים שמחליטים בשבילנו שהדבר הציוני הנכון לעשות זה לחיות בפריפריה, אותם לא תתפסו בפריפריה אף פעם חוץ מאשר טיולים וביקורים. הם חיים במרכז. אוקיי, נעבור הלאה. הנה, זה נושא שמעצבן בערך באותה מידה. שר הכלכלה ברקת, איים אתמול, אם אני לא טועה, אתמול השלשום, שחברות מזון שמעלות מחירים, הוא יכניס אותם לאיזו רשימה שחורה שמטרתה תהיה לבייש אותם בעיני הציבור, והוא גם יתקיף אותם באמצעים רגולטוריים אחרים. ולפני שאני אכנס טיפה לפרטים, אני רק רוצה להגיד שהגישה הזו נקראת גישה פשיסטית. פשיזם כלכלי, אם אתם רוצים לדייק על זה, פשיזם, פשיזם. זה הפשיזם שהחל, הקלאסי שהחל באיטליה של מוסליני, וההגדרה בהקשר הזה, זה שיטה כלכלית שבה יש בעלות פרטית על עסקים, זה לא שיטה סוציאליסטית שבה למדינה יש בעלות אמיתית על אמצעי הייצור, אלא בשיטה הפשיסטית יש לאנשים פרטיים בעלות על אמצעי הייצור, החברות אלה חברות המזון הן בבעלות של אנשים, לא של המדינה, לא של הממשלה. אבל בשיטה הפשיסטית, למרות שיש בעלות פרטית, המדינה מנהלת את העסקים בפועל על ידי רשת סבוכה ואדוקה של רגולציה, פיקוח, עונשים, כנסות וכו'. וזה בדיוק מה שברקת עושה. כן? כן, אתם עסקים, אתם תנהלו את עצמכם איך שאתם רוצים, כי אנחנו מדינה חופשית, אבל אם תעשו דברים שלא נראים לי, אז אני אנקום בכם מתוקף תפקידי כשר הכלכלה. זה פשיזם. אפשר להגיד, זה כמובן לא הפשיזם הקלאסי או הקיצוני של מדינות פשיסטיות מוצהרות כמו איטליה, אבל זה פשיזם כלכלי. למה החברות האלה בכלל מעלות מחירים? החברות מעלות מחירים כי היה בשנתיים האחרונות אינפלציה גבוהה, כלומר יש עלייה בעלות של חומרי הגלם, במחירים של חומרי הגלם, וכמעט עד עכשיו יש עלייה במחירי גרעיני קקאו וקפה, ובישראל העלו את שכר המינימום, כל העלויות האלה עולות, ולכן החברות מעלות מחירים. ורק בשביל להבין עד כמה הקריאה של ברקת היא שערורייתית, מספיק להסתכל על מחירים במקומות אחרים בעולם. תראו איך עולים המחירים בארצות הברית, איך עולים המחירים של מוצרים של חברות מזון אירופאיות. במהלך שנת 2023, ממש עד לאחרונה, המחירים שם עלו בסביבות 7%, 10%, במהלך השנתיים האחרונות הם עלו משהו כמו 20% לחלק מהחברות האלה, ומדובר על חברות, אני לא אזכיר את שמם, אני כן יכול להזכיר את שמם, דנונה ונסטלה וחברות מהסוג הזה. כל החברות האלה בכל העולם מעלות מחירים. יש התפרצות אינפלציונית בעולם שקורית כבר שנתיים, ושבגללה הבנק המרכזי האמריקאי עדיין לא התחיל להוריד ריבית, כי האינפלציה עדיין קיימת. וזה גם מה שקורה בישראל. החברות האלה מעלות מחירים כי העלויות עולות. אבל הפשע כאן של ברקת הוא כפול. כי לא רק שהוא כאן ממש הורס את כל הרעיון של בעלות פרטית, והחופש של בעלי עסקים לנהל את העסקים שלהם כפי שהם רוצים, הוא גם לדעתי מפזר כאן מסך עשן, בשביל לחסות על הכישלון שלו, והכישלון המתמשך של מדינת ישראל כבר עשרות שנים, לטפל בבעיות מבניות שמעלות את יוקר המחיה בארץ. דיברתי ממש עד לפני כמה דקות על יוקר המחיה כפי שהוא מתבטא במחירי דירות, אבל יוקר המחיה מתבטא גם בזה שאין יבוא חופשי, והרגולציה בארץ על ייצור מזון היא סופר אדוקה מכל הצדדים, מזה שאין יבוא, כאמור אין יבוא חופשי של פירות וירקות, אין יבוא חופשי של מוצרי מזון אחרים. יש רגולציה שמטפלת בזה שאי אפשר לפנות ליבוא מקביל, למרות שבאמת לאחרונה מנסים לטפל בזה. יש בעיה ששוק המזון המקומי בארץ מנוהל על ידי המדינה דרך מועצות בולשוויקיות שמנהלות את ייצור הביצים, הבשר, החלב, כל מיני דברים שהמדינה עושה בפועל ושהם מעלים את יוקר המחיה. ואז בא ברקת, ובמקום לעשות דרגולציה סופר דרמטית, פשוט למחוק רגולציות שלמות, כמו שאגב עושה חוויר מילי, נשיא ארגנטינה בארגנטינה, כמו שעושה כל מדינה שמנסה להוריד יוקר מחיה ולשפר את הכלכלה ולעשות ליברליזציה לכלכלה, דרגולציה דרמטית, שחרור השוק, כן, רפורמות קפיטליסטיות, הפסקת השליטה של המדינה בשוק, יבוא חופשי, פירוק כל המועצות, מועצת החלב, מועצת הצמחים, מועצת הפירות, פה, 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 לתת לשוק הפרטי לנהל את שוק המזון, כפי שהשוק הפרטי הוא זה שמנהל את שוק הבגדים, שוק הרהיטים, שוק המכוניות, שוק מוצרי אלקטרוניקה, כל הדברים שבאמת עובדים בארץ, ושבהם המחירים דומים למחירים בחול. בכל מקום שבו יש שוק חופשי, המחירים בארץ דומים למחירים בחול, בכל מקום שבו יש שליטה של המדינה דרך רגולציה, הגבלות יבוא ודרכים אחרות, המחירים בארץ הרבה יותר גבוהים מהמחירים בחול. אז למה ברקת מעדיף לצאת נגד החברות ולא לעשות את העבודה האמיתית שלו כשר כלכלה? מכיוון שברקת הוא פוליטיקאי, כנראה אני לא מכיר אותו, מעולם לא ראיתי אותו ואני לא, מעולם לא דיברתי איתו, אבל כנראה שהוא פוליטיקאי די קטן ודי פחדן, והוא גם רוצה כמובן לרשת את נתניהו כראש הליכוד, ומאחר שהוא לא רוצה להסתכסך עם מרכז הליכוד, שזה כמובן קבוצה של פרוטקציוניסטים, בעלי הון, ועדים חזקים, כל מיני אנשים שעושים הרבה מאוד כסף מהעובדה שמדינת ישראל היא לא מדינה קפיטליסטית, אז מאחר שהוא לא רוצה להסתכסך איתם, מאחר שהוא לא רוצה שהם ימנעו ממנו לרשת את נתניהו כראש הליכוד, הוא מעדיף לא להתעסק עם בעלי האינטרסים, מעדיף לא להתעסק עם קבוצות הלחץ, מעדיף פשוט להיות פופוליסט, זול ושקרן, ולהעמיד פנים שמה שקורה כאן, יוקר המחיה, זה בעיה של כמה אנשי עסקים ואנשי ויזמים ואנשים פרטיים מושחתים ורודפי בצע שמעלים מחירים סתם ככה, והוא ברקת, האביר על הסוס הלבן, יציל אותנו מהנבלות האלה. וכמובן שברקת הוא כאן הנבלה, ומי שהם האבירים על הסוס הלבן הם היזמים ואנשי עסקים והבעלים הפרטיים של עסקים, ואם ברקת לא היה ברקת והמדינה באופן כללי, וכל השרים שהיו לפניו, ושר האוצר, וכל שרי האוצר שהיו לפניו, וכמובן נתניהו שכבר 14 שנה עושה עבודה עלובה ברמה הכלכלית כראש ממשלה, הם הבעיה. הם הבעיה. וברקת מנסה, א', כמו שאמרתי, הוא פוחד להסתכסך עם אנשים שאחרי זה יפריעו לו בליכוד, והוא גם רוצה לקצור, אני מניח, הון פוליטי זול, מזה שהתקשורת והרבה אנשים לצערי מהעם ימחאו לו כפיים, כי התקשורת היא כמובן שמאלנית, היא מתנגדת ליוזמה חופשית, היא רוצה שליטה של המדינה, והעם פשוט לא מבין מה קורה כאן. כי העם חונך בבתי הספר של מדינת ישראל, במונופול החינוכי של מדינת ישראל, שווידה שאנשים יצאו מבתי הספר כשאין להם שמץ של מושג בכלכלה, בכלל לא מבינים מה זה רגולציה, לא כל כך מבינים מה זה יבוא חופשי ומה זה יבוא לא חופשי. זה מין מערכת סגורה של מדינה שקודם כל דואגת שהעם שלה יישאר בור, ובור, שפשוט לא מבין איך העולם הזה עובד, ואז הפוליטיקאים שהם אלה דואגים שהמערכת תישאר מערכת ששומרת על העם ברמה הבועה שלו, אותם פוליטיקאים יוכלו לקצור הון פוליטי מזה שהם יעמידו פנים שהם עוזרים לעם, כשהעם עצמו לא מבין שהם בעצם רק הורסים לו את החיים, והעם עצמו לא מבין, כי אותם פוליטיקאים גם דאגו שהעם לא יבין. שיטה מעניינת. מה שכמובן צריך לעשות זה דרגולציה דרמטית, ואני לא מדבר על מחיקה של חוק פה וחוק שם, אלא פשוט למחוק את הרגולציה בארץ. הרגולציה בארץ היא כל כך זוועתית, כל כך זבוכה, כל כך מרושעת, כל כך חסרת היגיון, כל כך מוגזמת, כל כך רחבה, כל כך עמוקה, שאני לא חושב שיש כבר דרך באמת לטפל בטיפין טיפין. מה גם שככל שמורידים רגולציה מצד ימין, מצד שמאל מישהו אחר יוסיף רגולציה, שתהרוס את כל הטוב שיצא מזה שהרסו את הרגולציה בצד הזה. אני חושב שאין בריאה לפשוט למחוק רגולציה, לרדת לאפס, אפס רגולציה, ואז לאט לאט, לאט, לבנות רגולציה חדשה בסגנון של הונג קונג או של דנמרק, שהם הארצות או המדינות עם הרגולציה הקלה ביותר בעולם. כמובן שברקת לא עושה את זה, כבר הסברתי למה, וזה מה שצריך לעשות, וכמובן יבוא חופשי לגמרי פירוק כל המועצות, הדברים שכבר הזכרתי. ואגב, זה מעניין, תראו, אנחנו במלחמה, טוב, אני תכף אגיע לזה, כי הפשע של ברקת כאן הוא לא כפול, והוא בעצם משולש. טוב, אני אעבור עכשיו לקטע של גיוס חרדים, הערכת שירות הסדיר והמילואים, שזה קטע עדין. אז אני אנסה להתבטא בזהירות. ככל יכולתי. אז כנראה ש... אולי זה כבר הוחלט, אבל כנראה שמעריכים את שירות הסדיר בחזרה לשלוש שנים, והולכים לעשות הרבה יותר מילואים מאשר אי פעם, וכנראה שהולכים לעשות הרבה יותר תעסוקה מבצעית ואימונים מאשר פעם, מה שכמובן מעלה מאוד את העול הכלכלי, ואני חושב גם העול הנפשי, על משרתי הסדיר והמילואים, בעיקר משרתי המילואים. בשדרי הסדיר, אולי המעבר משנתיים וחצי לשלוש הוא לא כזה נוראי, אם כי תכף נדבר על זה. אבל משרתי המילואים זה פתח מאוד מאוד לא נעים. ואז כמובן מגיע הקטע של גיוס חרדים. יש פה הרבה נושאים שצריך לדבר עליהם, אני אנסה לשמור את זה יחסית בקצרה, אבל יש כאן הרבה דברים לדבר עליהם. אני אתחיל עם זה שאת החרדים אי אפשר לגייס בכוח. אפשר, מי שרוצה לרצות לגייס אותם בכוח, אני לא רוצה לגייס אף אחד בכוח, תכף אני אדבר גם על זה, אבל לגייס בכוח את החרדים זה לא ילך. כלומר, אפשר, אני מניח, שבדינת ישראל, כל המשטרה תנויד למרכזי החרדים בארץ כמו בני ברק, ותכניס חרדים צעירים בכוח למכוניות, למסעיות או אוטובוסים, ויקחו אותם בכוח לבקום, ויעשו שם מה? ילבישו להם את המדים בכוח? יתחלפו להם רובה בכוח לידיים, יפעילו אותם כמו מריונטה עם החוטים האלה, להכניס את הידיים שלהם לשרוולים של החולצות, אי אפשר לגייס בכוח, אין דבר כזה. בטח לא עם החרדים שהם אוכלוסייה די ממושמעת ודי קוהרנטית ומצייתים למנהיגים שלהם. הנזק שרק יקרה מזה שינסו לגייס אותם הוא מגוחך, אז כל זה לא יקרה. וזה כמובן חוזר לנקודה שהחלוקת העול היא לא הוגנת, וזה מאוד מאוד נכון. יש כאן אנשים שגיל 18, במקום להמשיך בחייהם, או ללכת לאוניברסיטה, או להתחיל לעבוד, או אני לא יודע מה, או ללכת לטייל, הולכים לשרת שלוש שנים בצבא, שזה מאוד מאוד לא כיף, וגם מצפים הם להרוג ולהיהרג למען המדינה. ואז פתאום יש שם קבוצת ענק שלא צריכה לעשות את זה. יהודים חרדים שלא צריכים לעשות את זה. וזה לא הוגן בצורה שקשה לתאר. ואני יכול לדבר על כל החרדים שמדברים על זה שללמוד תורה זה הדרך שלהם להילחם. עם כל הכבוד אני לא הולך לכבד את השטות הזו ביותר מדי מילים. מי שמאמין בזה שיבוסם לו. אבל זו אמירה כל כך מרושעת ומטופשת שפשוט קשה להאמין. anyway, אני אחזור לעניין. אז זה לא הוגן, אז מה עושים? הפתרון הקלאסי הוא כמובן לוותר על גיוס חובה בכלל ולעבור לצבא מקצועי. זה הרי מלכתחילה הטיעון המוסרי למה צריך צבא מקצועי. יכול להיות שהוא גם צבא טוב יותר מהצבא שלנו שהוא צבא חובה, אבל הוא בוודאי צבא מוסרי יותר, כי לא מגייסים אנשים בכוח, לא מגייסים אנשים בכפייה. מציעים לאנשים להתגייס לצבא ומציעים להם שכר מאוד גבוה, או שכר מספיק גבוה שיפתה אותם לבלות שנים בצבא, או לפחות להתאמן להיות חיילים מקצועיים בצבא, ואז לשרת מדי פעם או כל סידור שאפשר לחשוב עליו. זה בוודאי הפתרון המוסרי. האם זה פתרון אפשרי? האם יש מספיק אנשים בישראל שיסכימו להתגייס ולשרת איזושהי תקופה, תרומת שכר שהוא יהיה כזה שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לשלם לכל כך הרבה אנשים? אני באמת לא יודע. אפשר גם לשאול מה זה יעשה לאתוס של צה"ל, כי הרי צה"ל זה צבא החובה, זה צבא העם. לא משנה כרגע שזה לא באמת צבא העם, לא משנה כרגע שרק חצי או פחות מחצי מאלה שאמורים להתגייס לצה"ל באמת מתגייסים, מה שלא כל כך הופך אותו לצבא העם. לא משנה שממש אחוז קטן משרת במילואים בצורה סדירה, או לפחות ככה זה היה עד לפני 4 חודשים, לא משנה שזה נכון, לא משנה שצבא העם הוא לא במציאות צבא העם, אבל עדיין האתוס קיים של צבא העם. ואז כשמתקיפים את מדינת ישראל, כמו שקרה לפני 3-4 חודשים, יש איזשהו צפי של כל המדינה, של כל האנשים, שהצבא העם ירוץ למלחמה ויציל את מדינת ישראל. שזה סביר, כן? זה צפי סביר. והשאלה היא עכשיו, אם באמת עוברים לצבא מקצועי, האם הדבר הזה ממשיך להתקיים? ואין לי תשובה לזה, אני לא יודע. ואז אני חוזר לשאלה, אוקיי, נניח לרגע שאי אפשר צבא מקצועי, אי אפשר לגייס חרדים, מה עושים עם האנשים שאנחנו מגייסים למילואים? לכל כך הרבה זמן, נדמה לי דובר על 45 ימים בשנה. זה המון, המון. תחשבו בן אדם באמצע החיים, אישה, ילדים, עבודה, קריירה, שאיפות, הוא יזם, אני לא יודע מה הוא עושה. פתאום לוקחים אותו ל-45 יום, או ל-30 יום פלוס 15, וגם לא לוקחים אותו למסע תענוגות, לוקחים אותו לשרת במילואים. זה בעיה. עכשיו, את הבעיה הזו אפשר לפתור, אני חושב, אם לרגע אנחנו נוטשים את הרעיון של צבא מקצועי, רק לרגע, אפשר לפצות על ידי תשלום שכר מאוד מאוד גבוה. ועכשיו עוד פעם, אנחנו חוזרים לשאלה אם אפשר, אם המדינה יכולה להרשות את זה לעצמה או לא. והתשובה שלי היא שהמדינה צריכה לסדר את זה שהיא תוכל להרשות לעצמה. המדינה לא יכולה לקחת אנשים למילואים לכזאת תקופה ארוכה, ולא לתת להם פיצוי כספי הוגן, שאנשים לא יצאו בתחושה של פריירים, וירצו לשרת, ולא ירצו לברוח מהארץ. כן? לקחת אנשים בכוח 45 ימים בשנה, להכניס אותם לאימונים, למלחמה, לתעסוקה מבצעית, מה שעלול לגרום למותם, מה שפוגע אנושות בלימודים, בעבודה, בחיים, זה יכול להוביל אנשים לעזוב את המדינה, ובצדק. אני לא מתבייש להגיד שבצדק. אני אמנם ציוני מאוד, אבל אני מבין שאנשים לא רוצים ולא ירצו לבלות ככה את החיים שלהם. זה לא נעים, וזה מוביל אותי, ותכף אני אנסה לחבר את כל מה שאמרתי עד עכשיו ביחד, זה מוביל אותי לנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה, כאמור עוד פעם אני אקשור את זה למה שאמרתי עד עכשיו, וזה הקטע של כשכנראה הולכים להוריד את דירוג החוב של מדינת ישראל. מה שזה אומר שיש סוכנויות דירוג בינלאומיות, מודי'ס, S&P, פיץ', אלה השלוש גדולות ויש עוד אחרים, שהם אלה שנותנים דירוג לחוב של מדינת ישראל. כלומר, הם אומרים כמה קל למדינת ישראל לשלם בחזרה את החוב שלה, ולפי זה המשקיעים הבינלאומיים וגם המשקיעים בארץ, כשהם מלווים כסף למדינת ישראל, הם יודעים איזה ריבית לדרוש. ואז הנקודה היא שכשמורידים את דירוג החוב של מדינת ישראל, אז אותם משקיעים ידרשו ריבית גבוהה יותר. ואת הריבית הגבוהה יותר, אנחנו כמובן משלמים מהמיסים שלנו, כן? אין דרך אחרת לשלם לא את התקציב של מדינת ישראל ולא את ההלוואות שמדינת ישראל לוקחת. עכשיו, למה מדינת ישראל בכלל לוקחת חובות? למה זה בכלל סיפור? זה סיפור כי מדינת ישראל היא מדינה גירעונית. כלומר, התקציב, ההוצאות של המדינה, ההוצאות הממשלה, הן יותר גדולות מתקבולי המיסים. והפער הזה בין כמה כסף המדינה מוציאה לבין כמה כסף המדינה מגייסת במיסים, את הפער הזה המדינה סוגרת עם הלוואות שהיא לוקחת ממשקיעים בארץ ומחול, על זה היא צריכה לשלם ריבית, וזה החוב שמדרגים אותו בסוכניות הדירוג. אז כאמור, זה שמעלים את זה שאולי כנראה יורידו את דירוג החוב, אומר שנצטרך לשלם יותר על הריבית. כשנתניהו היה שר אוצר ב-2003, אם אני לא טועה, אז היה משבר כלכלי גדול שגרם לו לעשות רפורמות מאוד, מאוד, די דרמטיות כשר אוצר. והסיבה שאז היה משבר גדול, זה בגלל שהתפוצצו את בועת ה-dot-com בנסדק, האינטיפאדה השנייה, ומדינת ישראל נדרשה לשלם ריבית של איזה, אם אני לא טועה, 12% או משהו כזה על החוב שלה, והיו דיבורים על פשיטת רגל. כלומר, אנחנו כרגע, אני לא אומר שאנחנו מתקרבים לאותו מקום, אם כן, אני חושב שאנחנו כן מתקרבים לאותו מקום. אבל אני אומר שזה כאילו, זה מצב מקביל. המדינה במצב כלכלי שהולך ונהיה רע, ולכן יש פחות ופחות ביטחון מצד משקיעים שהיא תוכל להחזיר את החוב, ולכן דורשים ריבית גבוהה יותר. כלומר, זה דבר שקרה לנו כבר, וזה קורה לכל מיני מדינות כל הזמן. והשאלה היא, מה עושים? מה מדינת ישראל צריכה לעשות? וכאן סוף סוף אני מקשר את זה לקטע של המילואים, וגם לקטע של, שדיבר, של ברקד וכו'. מדינת ישראל, מה שהיא צריכה לעשות זה להתעשת. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה שאנשים ישרתו 45 ימים בשנה ולא יקבלו שכר גבוה, כי מדינת ישראל לא יכולה כרגע להרשות לעצמה לשלם להם שכר גבוה. אנחנו לא יכולים עם זה שמדינת ישראל תנהל תקציב גירעוני עמוק, ואז תיקח הלוואות, ואת ההלוואות אני נצטרך לשלם עם ריבית, עם המיסים שלנו. אנחנו לא יכולים שהתקציב של הביטחון יעלה ויעלה ויעלה, ואנחנו נצטרך לשלם עוד ועוד מיסים בשביל לממן את זה. אנחנו לא יכולים שמדינת ישראל תעשה קיצוצי ממש קקמייקה של 3 מיליארד כאן, 3 מיליארד כאן, לעשות כאילו רוח וצלצולים כאילו היא מקצצת בדרמטיות, אבל עדיין התקציב עולה בצורה סופר דרמטית והגרעון עולה. אי אפשר את כל זה. אי אפשר את כל זה ולצפות שמדינת ישראל תמשיך לתפקד ככלכלת עולם ראשון. אי אפשר לצפות לזה שהכלכלה תשגשג. זה פשוט לא יקרה. אני אפילו לא מדבר כרגע לבעיות כמו החינוך הירוד, או הבעיות של החינוך הירוד שניתן לערביי ישראל ולחרדים, שמשמעותו היא שעוד כמה שנים יהיה לנו משהו כמו 50% ממדינת ישראל שקיבל השכלה ברמה של עולם שלישי. שזה כמובן מצב שאי אפשר לקיים בו כלכלה של עולם ראשון. אני לא מדבר על זה אפילו. אלה בעיות דמוגרפיות ושל מדיניות כלכלית שקשורות לעידוד הילודה וחינוך ממשלתי וכו', שצריך לטפל בהם, כי גם אם את זה לא נטפל, אז לא נהיה קיימים עוד כמדינת עולם ראשון הרבה שנים. אבל כרגע יש לנו מדינה, בעיה הרבה יותר לחוצה של השנתיים הקרובות. בשנתיים הקרובות, הצבא הענק הזה, סליחה, הוא לא ענק, אבל הולך להיות הרבה יותר ענק ממה שהוא היה לפני 3 חודשים, המילואים, המיסים, ברקת שמקשקש לנו על חברות מזון במקום באמת לעשות את העבודה שלו, יוקר מחיה הולך להמשיך לעלות, כי אני לא רואה שום דיבורים על רפורמה בנדלן, כאמור ברקת לא עושה את מה שהוא אמור לעשות, המיסים הולכים לעלות, אז ההכנסה הפנויה הולכת לרדת, הולכים לשרת יותר אנשים במילואים, באופן כללי איכות החיים הולכת מאוד לרדת, ואני חושב שבניגוד לרמת חיים, אולי בכל הקטע של שירות בצבא ושירות מילואים, אולי צריך לדבר יותר על איכות חיים מאשר לרמת חיים, אבל לא משנה. כל הדברים האלה אנחנו הולכים לחוות הידרדרות קשה, קשה. מה שיוביל, ואני מדבר על זה בכל פודקאסט, כי זה נדמה לי הנושא הכי חשוב שעומד כרגע מול מדינת ישראל, ואף אחד נראה לי לא מדבר עליו, ומה שיותר חמור, אף אחד לא נערך אליו. אנחנו הולכים לראות ירידה מסיבית של אנשים שלא רוצים לשלם מיסים כל כך גבוהים, שלא רוצים לשרת 45 יום במילואים, שלא רוצים לא להיות מסוגלים להרשות לעצמם דירה בתל אביב או ברמת גן, שלא רוצים לסבול מיוקר מחיה שהוא בין הגבוהים בעולם המערבי. ואנשים האלה, לדעתי, הולכים לעזוב בכמויות. ומי הולך לעזוב? מי שיכול. מי יכול? מי שיש לו עבודה בחול, מי שיש לו כישורים שלו דרישה בחול, מי שחברות מחול ינסו לגייס אותו. ומי זה האנשים האלה? הייטקיסטים, עובדים ויזמים. ומדובר על קבוצה קטנה של אנשים. מדובר על כמה אלפי יזמים, מדובר מספר העובדים במגזר ההייטק הוא אולי 200,000, אבל מתוכם יש רק כמה עשרות אלפים בודדים שהם באמת הגאונים שמביאים את החדשנות. אולי אפילו רק מדובר על 20 או 30 אלף, אני באמת לא יודע, אבל זה מספר יחסית נמוך. האנשים האלה יש דרישה אדירה לכישורים שלהם בחול, והרבה מאוד מהם לא ירצה לחיות במדינת ישראל כמו שהיא הולכת לראות בשנים הקרובות עם המיסים והמילואים והבעיות ויוקר המחיה והנדלן וכל הדברים האלה. והם יעזבו. ומגזר ההייטק אחראי למחצית מהייצוא הישראלי. כשהשאר זה נניח תרופות, כימיקלים, נשק ועוד כמה דברים. מה, איך תראה המדינה, איך תראה הכלכלה כשאנשים האלה יתחילו לעזוב? מה יקרה לשקל? הרי הסיבה שהשקל הוא היום איפה שהוא נמצא זה בגלל שיש לנו ייצוא חזק עדיין. מה יקרה כשהייצוא יחלש? השקל יתרסק. מה קורה כשהשקל מתרסק? יוקר המחיה מזנק לרמות מטורפות. וכן, מי שכאן נותן הערה, שמי שישאר הם חסרי אמצעים. וכן, אלה שיוצרים את הצמיחה, אלה שיוצרים את הייצוא, יעזבו, כי כאמור הם יכולים, וזה הולך ליצור מעגל, מה שנקרא vicious cycle, כן? מעגל תעודה שלילי, כן? המצב הולך ונהיה רע, מיסים עולים, לא מטפלים בשום מהבעיות במדינה, יש יותר מילואים, אז אנשים שהם אלה שמחזיקים את הכלכלה מתחילים לעזוב, ואז הכלכלה נחלשת עוד יותר, ואז צריך להעלות את שיעור המס, כי הכלכלה נהיית קטנה יותר, אז בשביל לגבות מיסים בכמות שרוצים, שהמדינה צריכה, אז היא צריכה להעלות את שיעורי המס עוד יותר, ואז הכלכלה מדרדרת עוד יותר, ואז עוד יותר אנשים עוזבים וכך הלאה. ובסוף זו הסכנה הקיומית שעומדת מולנו ב5-10 שנים הקרובות. לא מדובר על משהו שיקרה בתקופת הילדים או הנכדים שלנו. זה הולך לקרות בתקופה שלנו, שהכלכלה פשוט לא תחזיק מעמד בצורה כזו. ומה שהמדינה... אלה החדשות הרעות. החדשות הרעות יותר שלא מדברים על זה. החדשות הרעות אפילו יותר זה שלא עושים שום דבר להאריך לזה, אלא עושים בדיוק ההפך, אפרופו השטויות של ברקת. זה שאלוהים ישמור הולך להיות ראש הליכוד אולי. אלוהים ישמור אותנו מזה באמת. אבל החדשות הטובות הן שיש מה לעשות. לא רק שיש מה לעשות, יש הרבה מאוד מה לעשות, ויודעים בדיוק... אני יודע, וכל מי שקצת מבין בזה יודע בדיוק מה צריך לעשות, וזה הולך להצליח בצורה ודאית, ואני כמובן מדבר על רפורמות קפיטליסטיות עמוקות, שבעצם דיברתי עליהן בפודקאסט הזה. צריך להפוך את ישראל למדינה קפיטליסטית, אין שום דרך אחרת. מדינת ישראל, למי שלא יודע, מדורגת בערך, כן? אל תתפסו אותי במספר, אבל משהו כמו מספר 35 או משהו כזה בסולם הקפיטליזם העולמי. כלומר, כמעט כל העולם המפותח יותר קפיטליסטי מאיתנו. כולל, כמובן, ארצות הברית, אוסטרליה, הונג קונג, כל מדינות סקנדינביה, דנמרק היא הרבה יותר קפיטליסטית מאיתנו, טיואן, אסטוניה, אני יודע מה, צ'כיה, כל המדינות האלה. הדרך היחידה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה משגשגת ועשירה עם כל הצרות שלנו, זה להפוך למדינה קפיטליסטית. אגב, אני צריך לומר, גם אם לא היו כל הצרות שלנו, היינו חייבים להפוך למדינה קפיטליסטית, אם היינו רוצים להיות באמת מדינה עשירה, ולא מדינה בינונית ואפורה, כמו שאנחנו עכשיו. ולמי שלא יודע, אנחנו מדינה בינונית ואפורה, בהשוואה למדינות אחרות במערב, מבחינת העושר של האוכלוסייה. וזה עובדה, ושלא יספרו לכם שטויות אחרות. אנחנו בזנב של העולם המערבי, מבחינת העושר שלנו, רמת החיים, החופש הכלכלי, ואגב, גם החופש החברתי, אבל זה נקודה לפודקאסט, לפרק אחר של הפודקאסט. אנחנו חייבים יבוא חופשי, למחוק את כל הרגולציה, הפרטה של, או ליברליזציה של שוק הנדלן, הפרטה של שוק החינוך. אנחנו חייבים לעשות את כל הדברים האלה, כי אחרת לא נמשיך להתקיים. וברגע שעושים אבל את הדברים האלה, כלומר ברגע שהמדינה באמת הופכת למדינה קפיטליסטית, ובטח מדינה כמו ישראל עם ההון האנושי היפה שיש לה וכל ההייטק, המדינה תהפוך לכל כך עשירה שממשלת ישראל כן תוכל לשלם הון לאותם אנשים שמשרתים 45 ימים במילואים. כי ההוגה הכלכלית כל כך תגדל, המדינה כל כך תתעשר, שאפשר יהיה דרך שיעורי מס לא גבוהים לגבות כל כך הרבה כסף, שאפשר יהיה לממן את כל הדברים האלה. אבל אם לא נעשה את זה, המדינה לא, לדעתי לא תתקיים עוד הרבה זמן, בטח לא כמדינה של עולם ראשון. ואני לא בטוח איך מדינה כמו מדינת ישראל יכולה להתקיים לא כמדינה של עולם ראשון. מכיוון שלא רק שמדינה תהיה ענייה, מה שמיוחד במדינת ישראל שהיא צריכה לממן צבא מאוד מאוד גדול. מדינה עם כלכלה עלובה לא יכולה לממן צבא מאוד גדול. אז אני לא בטוח איך אנחנו אומרים בכלל להתקיים אם לא נעשה את כל הדברים האלה. ואני חוזר ואומר את המשפט שאני אומר כמעט בכל פודקאסט. המין האנושי טרם מצא דרך לאושר ולשגשוג בלי קפיטליזם. שוק חופשי, יוזמה חופשית, כלכלת שוק, איך שלא רוצים לקרוא לזה, זו השיטה היחידה שמצא המין האנושי לשגשוג ולאושר, בעין. אפשר להגיד אולי גם באלף, אבל זה כבר ויכוח אחר. לשגשוג ואושר, ובמקרה של מדינת ישראל, כי עצם הקיום הפיזי, אין שום דרך אחרת. אם לא נהפוך למדינה קפיטליסטית, לא תהיה מדינת ישראל. נקודה. ומאוד מפחיד אותי שלא מדברים על זה, ונראה לי שלא כל כך מבינים את זה. טוב, אין לי שום דבר יותר אופטימי להגיד. הדבר האופטימי הגדול שאני יכול להגיד, שבאמת, כמו שאמרתי, כל הדרכים האלה להפוך אותנו למדינה ברת קיימה וגם עשירה מאוד, הדרכים ידועות, מוגדרות, טכניות, שאפשר לעשות אותן מבחינה מעשית מאוד בקלות. הבעיה כמובן פוליטית, ציבורית, אבל לפחות מבחינה טכנית אין שום בעיה לעשות את הדברים האלה. ובנימה אופטימית זו, לא יודע אם לקרוא לזה נימה אופטימית, אבל עם הנימה האופטימית הזו אני אעצור. אני רוצה להודות לכולכם על שהקשבתם לי, ולהזכיר לכם, הפודקאסט הזה זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, אז מי שאוהב את המסר, מוזמן לעשות לייק, מוזמן לעשות שייר, לספר לחברים, לעזור לי להפיץ את המסר, וזהו, ערב טוב לכולם, ונתראה בפרק הבא.